שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ישראל בזירה המדינית, הדיפלומטית, הסבך המדיני שנוצר לנגד עינינו, עם הניסיונות לכפות את הפסקת האש או סיום המלחמה בהחלטות באום, וגם הניסיונות להפעיל על ישראל לחצים אחרים, כגון הצווים שמוציא בית הדין הבינלאומי היושב בהאג, שממשיך בעקבות הפנייה של דרום אפריקה, לנסות לכפות על ישראל כל מיני מהלכים שנוגעים לאופי הלחימה. זאת ועוד, על רקע היחסים איך נאמר, נמצאים במוקד תשומת הלב הבינלאומית, בין ישראל לארצות הברית, על רקע חילוקי דעות ועל רקע אמירות מפורשות של ארצות הברית לישראל, שקוראות לה להימנע ממהלכים מסוימים שמנוגדים לאינטרס האמריקאי. מה רוצים בישראל? מה דורשים בארצות הברית? האם האינטרסים האלה יכולים להתיישב? ובכלל, מה מצבנו בזירה הבינלאומית כחצי שנה אחרי תחילת המלחמה? על כל זאת ועוד נשחח עכשיו עם פאנל של חוקרים. עמנו אלוף משנה במילואים, אלדד שביט, לשעבר בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז את המחקר על ארצות הברית במכון. דוקטור צ'אק פרייליך, שעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי, שגם הוא מומחה לזירה האמריקאית. ודוקטור קטמי קנר, חוקרת בתוכנית למשפט וביטחון לאומי במכון, מומחית למשפט, בנית המשפט בינלאומי. שלום רב לכולכם.
שלום.
אני רוצה לפתוח באירוע שאולי הפתיע לא מעטים, והוא החלטה של ארצות הברית שלא להטיל וטו על הצעת החלטה במועצת הביטחון שהוצגה שם לפני ימים אחדים. אני רוצה לבקש ממך, תמי, קודם כל להסביר במה מדובר, מה התוקף של החלטה כזאת, ובעיקר מה המשמעות המשפטית של המהלך הזה, לפני שנדון באמת בהיבטים המדיניים.
אז באמת בשבוע שעבר, ביום שני, עברה במועצת הביטחון החלטה שדורשת הפסקת אש מיידית למשך חודש הרמדאן, ושחרור מיידי ובלתי מותנה של החטופים הישראלים. היו עוד כמה דברים בהחלטה, אבל אלה הדברים העיקריים. החלטה עברה ברוב של 14 קולות, מול ארצות הברית שלא הטילה וטו על ההחלטה הפעם, אבל נמנעה מלהצביע בעדה. למעשה זאת הייתה הפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, למרות ניסיונות קודמים, שמועצת הביטחון הצליחה להעביר החלטה שקוראת להפסקת אש, להפסקת הלחימה. עד עכשיו עלו 8 הצעות במסגרת מועצת הביטחון, כשארצות הברית הטילה וטו על 3 מהן, רוסיה וסין הטילו וטו על 2 הצעות, כך שבפועל מתוך 8 הצעות התקבלו 2 הצעות קודמות שעסקו רק בעניין ההומניטרי, וההצעה הזאת משבוע שעבר שקוראת להפסקת אש מיידית למהלך חודש רמדאן. יש לציין שאף אחת משלושת ההחלטות האלה לא גינתה את החמאס על המעשים שלו.
אלפן... זו הסיבה שהאמריקאים נמנעו, הם לא הטילו וטו.
בדיוק. בהסברים של שגרירת ארצות הברית מיד אחרי ההצבעה, היא טענה שהם נמנעו בגלל שבאמת אין גינוי של חמאס. ועל פניו אפשר להסתכל על ההחלטה ולראות שהיא לא נוראית כל כך. היא קוראת אמנם להפסקת אש, אבל זמנית. לעומת זאת, היא דורשת שחרור מיידי ובלתי מותנה של חטופים. היא לא קוראת להפסקת אש מוחלטת, מתמשכת. היא לא קראה לצהל לצאת מהרצועה. היא לא קראה להחזיר את התושבים לצפון. אז על פניו נראה שדברים שניסו להכניס במסגרת ההצעה המקורית לא נכנסו. יחד עם זאת, הלשון שלה קצת עמומה. אמנם באותה פסקה היא מציינת גם את הפסקת האש וגם את שחרור החטופים, אבל היא לא כורכת אותם ותולה אותם באופן ברור זה בזה. ובאמת ארצות הברית מיד אחרי ההצבעה הסבירה שהיא לא הטילה את הווטו, בגלל שלמעשה ההחלטה מתיישבת עם העמדה שהביעה מאז תחילת המלחמה, שהפסקת אש צריכה להתקיים בכפוף לשחרור מיידי של חטופים. כלומר, ארצות הברית בפרשנות שלה תולה את שתי ההוראות האלה יחד. אז ישראל עומדת אחרי ההצבעה בפני החלטה לא כל כך טובה, שהיה עדיף שלא הייתה מתקבלת, ועמדו בפניה שתי אפשרויות. אחת, לאמץ באמת את הפרשנות של ארצות הברית, שאומרת ששתי הדרישות תלויות זו בזו, ולהגיד שהיא באמת תיכנס להפסקת אש מיד כשהתחיל מהלך של שחרור החטופים. אפשרות שנייה היא לקבל את הפרשנות הלשונית של ההחלטה, ולומר שהיא נכנסת להפסקת אש, יוצרת את הלחימה ליומיים, שלושה, שבוע, ושאם לא יהיה מהלך של שחרור החטופים תוך 24-48 שעות, היא חוזרת ללחימה, והפעם היא תעשה כל מה שביכולתה להגיע לכל מקום, לכל נקודה, כדי לשחרר בעצמה את החטופים. ככה היא הייתה מעבירה את הכדור למגרש של חמאס, שסביר להניח שלא היה משתף פעולה, לא עם המהלך הראשון ולא עם השני. והיא הייתה יכולה באמת לחזור ללחימה בתמיכה יותר רחבה ממה שיש לה כרגע מצד ארצות הברית ויתר בנות הברית שלה. בפועל, מה עשתה ישראל? היא בחרה באפשרות שלישית. במקום למזער את הנזקים, היא הגדילה אותם. היא למעשה נצמדה לפרשנות המחמירה. איך אנחנו יודעים את זה? בגלל שמיד אחרי ההצבעה, היא התנגחה בארצות הברית על כך שהיא לא הטילה וטו על ההצעה. וכעסה שלמעשה ארצות הברית נתנה להחלטה שלא תולה את הפסקת האש בשחרור החטופים. כלומר, עצם ההתנגחות הזאת מראה איך ישראל מפרשת את ההחלטה. ולמעשה נכנסה לאיזשהו עימות חזיתי עם הבת ברית הגדולה שלה. במקביל, שר החוץ הצהיר פומבית שההחלטה לא הולכת להשפיע על ישראל, כלומר, היא לא הולכת לקיים אותה, ובעצם ישראל בישרה לכולם שהיא הולכת להפר את הדין הבינלאומי. המשלחת לארצות הברית לא יצאה, שהייתה אמורה לדון בכניסה לרפיח, ולמעשה כל זה נתן לחמאס עוד הישג מעבר להישג של ההכרזה על הפסקת אש, שהוא ידע שישראל לא תיישם, שזה הפרס הגדול מבחינתו של עוד קרע ביחסים בין ישראל לבת ברית הגדולה שלה.
אז יש לנו פה מקרה שבו לא רק שמבחינת ישראל יש הצבעה שמסתיימת בתוצאה לא רצויה על פי הדיפולט שארצות הברית תטיל וטו, וכך בעצם תיתן גיבוי לישראל לפעול בהתאם לסיכומים מראש, ותכף אנחנו נדבר גם על מה שאולי לא מסוכם ולא תפור עד הסוף. אלא גם יש פה בעצם התנגשות, כמו שתמי מציגה את זה, מבחינת הנרטיב, מבחינת המדיניות. ארצות הברית אומרת, זה תואם את המדיניות שלנו, ולכן לא נמנענו, או לא הטלנו וטו, אלא רק נמנענו. בעוד שישראל מציגה את זה בצורה אחרת לחלוטין, ואני שואל קודם כל אותך, אלדד, האם בהחלטה האמריקאית ובאופן שבו היא מנומקת, אנחנו מזהים איזשהו שינוי, בעמדה האמריקאית ובאופן שבו ארצות הברית עוסקת במלחמה הנמשכת בעזה?
אנחנו כמובן ערים לביקורת הגדולה בישראל לגבי הצעדים האמריקאים. אבל אני חושב שאנחנו, לא יודע אם אנחנו, אני מניח שאנחנו מבינים, אבל אולי חלק מהציבור לא מבין, שהממשל האמריקאי מתמודד פה עם מערכה מדינית מאוד סבוכה ומורכבת מבחינתו. כאשר מצד אחד, הוא ממשיך להתעקש על כך שישראל צריכה להביס את החמאס, ושהיעד של פגיעה ביכולות הצבאיות של החמאס וניטרול יכולת השליטה שלו ברצועה עדיין תקף. מצד שני, הוא מתמודד עם לחצים בינלאומיים ולחצים פנים אמריקאים כבדי משקל על התמיכה שלו בישראל. הוא צריך לתמרן בין שני המאמצים האלה. אני חושב שההחלטה במואבית, כפי שגם תמי תיארה, היא שונה ממה ש... היא שונה במידה מסוימת מהעמדה האמריקאית כפי שהיא מצהירה עליה, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה הפרשנות האמריקאית. וברגע שהאמריקאים, מהשגרירה באום ועד נשיא ארצות הברית, אומרים שאין שינוי במדיניות האמריקאית, ארצות הברית לא דורשת הפסקת אש לפני שתהיה עסקה של, לפני שתהיה חזרה של חטופים, היא עדיין, אני חושב שהיא תקפה, וככה היינו צריכים להסתמך עליה. אני חושב שהוויכוח המרכזי בין ישראל לבין ארצות הברית, יש כמה ויכוחים בין ישראל לארצות הברית, ויש כמה מסגרות של ויכוחים בין ארצות הברית ישראל. יש ויכוחים שהם יותר טקטיים, ויש ויכוחים שהם, יש דיונים שהם הרבה יותר אסטרטגיים. אני חושב שהדיון, אני הייתי אומר, די טקטי, אבל הוא מאוד משפיע על, על היחסים בין שתי המדינות, זה מה יקרה ברפיח. כי זה, על סדר היום זה נראה כאילו ישראל לפחות מציגה את זה כמהלך שיש בו את היכולת להכריע את המערכה. וזה הוויכוח המרכזי. ובעקבות ההחלטה של ארה״ב להימנע בהצבעה, ישראל ביטלה פגישה שיזם נשיא ארה״ב, ושביקש נשיא ארה״ב, שהמטרה שלו הייתה להציג לישראל אלטרנטיבות. ואני חושב שכאן עלה מתח ועלה הרף של ההתנגחות הישראלית באמריקה. בינתיים, מאז כבר עבר שבוע, ואתמול התקיים מפגש וירטואלי בין ישראל לבין ארצות הברית, באותו רמה שהיה אמור להיות המפגש בוושינגטון, שבמהלכה באמת דנו הצדדים בנושא של הרפיח, וגם שתי המדינות הוציאו הודעה משותפת, שבהודעה המשותפת הם יותר מדגישים את ההסכמות, אבל כנראה שיש הרבה יותר מחלקות. הם אומרים שהיעד של פגיעה בגדודים של חמאס ברפיח הוא יעד משותף לשתי המדינות. השאלה היא בסופו של דבר איך עושים את זה, ואיך עושים את זה לא רק איך עושים את זה מבצעית צבאית, אלא איך עושים את זה בלי להחריף בצורה משמעותית את המצב ההומניטרי בעזה. אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים היום בגדול על מה קורה בין ישראל לבין ארצות הברית, אני חושב שהפער המרכזי בין שתי המדינות הוא במקום שבו ישראל, בניגוד לארצות הברית, או ארצות הברית חושבת שישראל, לא, אני חושב שזה גם נכון, אינה מציגה תוכנית אסטרטגית כוללת להתמודדות עם המציאות בעזה ביום שאחרי. וארצות הברית כן מציגה תוכנית כזאת, והיא הציגה אותה כמה וכמה פעמים. ברגע שאין תוכנית אסטרטגית להתמודדות ביום שאחרי, ועוד יותר נכון, אין תוכנית שהיא מתרגמת את ההישגים הצבאיים לתוכנית מדינית, האמריקאים חושבים שאין יכולת לנצח את המערכה בלי אותה רגל מדינית שלא קיימת על זה. וזה הדיון המרכזי היום בין שתי המדינות. ואני חושב שלא צריך להתייחס להחלטה של ארצות הברית להימנע במועצת הביטחון כדבר המרכזי ביחסי שתי המדינות. יש הרבה סוגיות, הרבה יותר חוות, הרבה משמעותיות. עכשיו אנחנו נדבר בהמשך על מה יהיה הלחץ הבינלאומי, אבל בהחלט אנחנו יכולים להיות במקום הזה, שברגע שארצות הברית תתייאש מזה שישראל לא מציגה תוכנית של היום השחרי, ארצות הברית תצטרף ליוזמות אחרות שנסות לכפות על ישראל לאיזשהו סיום של הלחימה. ואני לא חושב שזה כרגע, אבל אנחנו יכולים להיות שם איפשהו בהמשך.
מה דעתך, צ'אק? האם אנחנו כבר נמצאים במצב שבו ארצות הברית עושה איזה מין טוויסט, או מתחילה לחשב מחדש את המסלול שלה ביחס למלחמה בעזה, ובכלל, במדיניות החוץ, בעקבות המצב שאליו הגענו עד כה, ובאופן כללי, לגבי ההתנגחות הפומבית הזאת, דיברנו בפעמים הקודמות על התבטאויות מסוימות שמשקפות את הלוך הרוח בוושינגטון לעומת מה שקורה בירושלים. איך הדברים נראים מבחינתך עכשיו?
תראה, אני חושב שחד משמעית יש שינוי בגישה. לא ביעדים הבסיסיים, כמו שהאלדד אמר, הממשל ממשיך לתמוך על אמת בזה שצריך להביס את חמאס, ושצריך להבטיח את הביטחון של ישראל, ואלה לא אמירות בעלמה, זה על אמת. אבל כבר אני חושב במחצית השנייה של נובמבר, כבר בדצמבר, ראינו תחילת ההסתייגויות, בעיקר על רקע, שוב, מה שאלדד אמר, שישראל לא מציגה חזון ליום שאחרי. ואם אין חזון יום שאחרי, את מה אתם מנסים להשיג, אתם ישראל? אתם ממשיכים להילחם? את עיקר המהלכים הצבאיים סיימנו עד בערך אמצע
דצמבר, מאז המלחמה היא די סטטית, למעט רפיח שגם, סליחה, חאן יונס, שגם שם כבר פחות או יותר הדברים הפכו סטטיים. מה אתם מנסים להשיג? לאן אתם מובילים? עכשיו, התגנב בממשל חשש כבד, שהוא לא רצה להגיע אליו, שחלק מהמהלכים הישראלים מונעים משיקולים לא ענייניים פוליטיים. עכשיו צריך לזכור שהיחסים לפני המלחמה כבר היו במגמת משבר, או עליית המתח בין הצדדים.
על רקע התהליכים הפנימיים בישראל.
על רקע מגוון סוגיות, אבל ספציפית באותה תקופה ההפיכה המשטרית. כשהמלחמה פרצה, וגם לממשל ביידן כבר היה איזשהו חשבון עם ראש הממשלה, והיה להם גם חשבון מהעבר, מהתקופה שביידן היה סגן הנשיא תחת אובמה. הם החליטו שהמלחמה פרצה לשים את המחלקות בצד, ולנסות להתחיל מחדש, לעבוד על מה שקורה עכשיו. ובאמת ההתייצבות האמריקאית בעד ישראל הייתה חסרת תקדים. עוד לא היה שת"פ אסטרטגי כזה אף פעם, ובעצם בחלקו נמשך עד היום. אבל אז חל השינוי, והספקות לגבי המניעים של ראש הממשלה גוברים, המחירים שהאמריקאים עצמם משלמים, באיזון הזה שבין התמיכה בישראל לבין הלחץ הפנימי והבינלאומי הגואה. מה עושים? וראינו לכן בשבועות האחרונים התבטאות של הנשיא שאומר שראש ממשלת ישראל הוא המכשול היום. וסגנית הנשיא שמבחינה בין התמיכה במדינת ישראל לבין התמיכה בממשלת ישראל, זו אמירה איומה, בדרך כלל מתייחסים ככה למשטרים חשוכים, לא לדמוקרטיות ובעלות ברית. ולכן כן, יש שינוי בגישה, שינוי מוגבלת עד היום, והאמת היא שכל עוד ביידן שם, אני חושב שהוא ישים ברקסים על לפחות חלק מהתהליך.
כי הוא אוהד ישראל, לא משנה מה.
כי הוא אוהד ישראל משבע. אבל מה שקורה בציבור האמריקאי, וזה משתקף כבר בקונגרס, 17 סנטורים דמוקרטיים, שזה כמעט מחצית מהסנטורים הדמוקרטיים כולם, כבר מדברים על התניות שונות בסיוע, הסיוע הצבאי, שהוא היה הלב הקדוש של היחסים המיוחדים, וזה כבר נושא שהוא דנים עליו, הוא כבר לא מובן מאליו, כמו שהיה עד עכשיו. בעיניי זו סכנה איומה למדינת ישראל.
אני רוצה להגיד כמה משפטים לגבי ההמשך. האמריקאים עדיין מקווים ופועלים כדי שתהיה עסקת חטופים. בראייתם זה מהלך קריטי לעת הנוכחית. עכשיו, למה הוא קריטי? הוא קריטי קודם כל משום שהוא חשוב לזה שיחזירו חטופים, אבל הוא גם קריטי לגבי היכולת שלהם לבנות איזשהו ארכיטקטורה לחודשים הקרובים. הם היו מאוד מעוניינים שתהיה עסקת חטופים. עסקת חטופים תוביל להפסקה של הלחימה לשישה, שבעה, כמה שבועות, והם מאמינים שבמהלך השישה, שבעה שבועות האלה הם יצליחו לייצר עסקה חדשה, ואולי אפילו כזו שתוביל בסופו של דבר להפסקת הלחימה, ואני מאמינים גם שבתקופה הזאת של השבועות האלה הם יוכלו להתחיל לגלגל את החזון שלהם ליום שאחרי, עם מעורבות בינלאומית, עם הרשות הפלסטינית וכו' וכו', וזה מוקדם עדיין. אבל השאלה המרכזית היא מה יקרה אם לא תהיה עסקת חטופים. כי אם תהיה עסקת חטופים אנחנו נהיה באיזה סוג של פאוזה. ואם לא תהיה עסקת חטופים, אנחנו יכולים להיות מהר מאוד בתהליך של אסקלציה. ואני מציע להקשיב ולהתייחס ברצינות למה שסגנית הנשיא אמרה, שאם ישראל תיכנס לרפיח, למבצע רחב, ולא, תיאום עם האמריקאים, זה תהיה שגיאה ענקית.
אז פה אני רוצה שנעצור, לא כדי שלא נדון בזה, אלא נדון בתרחישים, אבל קודם אני רוצה לעבור לזירה בינלאומית, ואלייך שוב, תמי, לגבי עוד החלטה שהתקבלה, בעצם עומדת על הפרק בימים האחרונים, וזה בעקבות הדיון שהיה לפני כמה שבועות בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, בעקבות הפנייה של דרום אפריקה שמאשימה את ישראל בג'נוסייד. כבר דנו בדיון ובצווים הראשונים שיצאו, אבל מתברר שבית הדין הזה מוציא עוד צווים, ואני רוצה להבין ממך במה מדובר ומה המשמעויות, וכמובן איך זה מקרין על ישראל בזירה הבינלאומית.
אז נכון, אז שבוע שעבר מלבד ההחלטה במועצת הביטחון, בנוסף התקבלה עוד החלטה משמעותית. בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג החליט להוציא צווים נוספים במסגרת תהליך שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל. דרום אפריקה ביקשה בכלל במסגרת הבקשה שלה שהגישה לעצור את הלחימה לגמרי. בית הדין לא קיבל את הבקשה הזאת, הוא אמר בגלל שאין לו סמכות מול חמאס, הוא לא מדינה, אז הוא לא יכול לכפות את עצירת המלחמה. אבל הוא כן במסגרת הצווים הנוכחיים הרחיב את החובות ההומניטריות של ישראל במסגרת המלחמה. מעבר, קצת מעבר לחובות הבסיסיות שיש על צדדים למלחמה. הוא מתח את הגבולות, הוא למעשה כלל במסגרת הצווים הוראות קונקרטיות איך לבצע את הסיוע ההומניטרי, כלומר, הוא הורה לישראל לעבוד בשיתוף עם האום, מה שאומר אולי גם אפילו עם אונרה, שהיא הסוכנות מטעם האום שפועלת הומניטרית ברצועה, או כך הם טוענים, ולהוציא דוח שמפרט את כל המהלכים שהיא עושה כדי לחוף את ההוראות שבצו, ובנוסף, משמעותי יותר, לפתוח עוד מעברים קרקעיים, בגלל שזרימת הסיוע מהאוויר ומהים לא מספיקה, וחייב את ישראל להשאיר את המעברים האלה פתוחים, ו... לכלול בתוך הסיוע ההומניטרי גם חשמל ודלק וציוד רפואי. חשוב להדגיש שלא ישראל מספקת את הדברים, היא צריכה לדאוג בתור הצד שנלחם בעזה לכך שהסיוע יזרום פנימה בצורה חופשית ומספקת כדי שהאוכלוסייה תוכל לשרוד. כלומר, אז גם הוא כופה על ישראל שיתוף פעולה, גם פתיחה של מעברים קרקעיים, גם לאפשר כניסה של מצרכים ושירותים שלא בהכרח כלולים תמיד בתוך הסיוע. והוא עושה את כל זה בנימוק שמאז שהוא נתן את הצווים בחודש ינואר, המצב ברצועה ההומניטרי הידרדר הרבה יותר, והאוכלוסייה הפלסטינית כבר לא נמצאת בסכנת רעב, אלא כבר בתחילתו של מצב של רעב. בין היתר הוא מתייחס בדברים שלו, בית הדין לנמק את הדברים, לאמירות והצהרות של מזכ"ל האום, וכל מיני דוחות של גופים בינלאומיים שונים, שמראים שיש בעזה מצב הומניטרי קטסטרופלי ותחילה של רעב. עכשיו צריך להבין את כל הסיטואציה הזאת. ההחלטה של מועצת הביטחון משבוע שעבר, הצו שמסר בית הדין ביום, גם שבוע שעבר ביום חמישי, מצטרפים כבר לצווים מחודש ינואר, להליך שהתנהל, לדיונים שהתנהלו בבית הדין הבינלאומי לצדק, לגבי חוות הדעת המייעצת שהוא צריך לתת בנושא כיבוש ישראל, חוקיות הכיבוש הישראלי בשטחים. לחקירה המתנהלת בבית הדין הבינלאומי הפלילי, גם הוא יושב בהאג, לגבי פשעים לכאורה שישראל מבצעת בעזה, ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים. כל המהלכים המשפטיים האלה הם סוג של תחמושת במערכה הבינלאומית המתנהלת נגד ישראל. וכל פעם שישראל נתפסת בקשר עם המהלכים האלה כמי שלא נשמעת לצווים או להחלטות, זה רק מחדד את הטענות של מי ש... של המתנגדים של ישראל, שישראל היא בעצם מדינה סוררת, פורעת חוק, שלא פועלת על פי הדין הבינלאומי, ובמטרה לשלול את הלגיטימציה של ישראל ולהביא לבידוד הבינלאומי שלה. וכבר מאז תחילת המלחמה אנחנו יכולים לראות כמה צעדים קונקרטיים, אופרטיביים, שננקטו נגד ישראל. המהלכים האלה נתנו ממש דחיפה לצעדים האלה שלא ננקטו בעבר נגד ישראל. למשל, ההחלטה של בית הדין, של בית משפט לערעורים בהולנד, לעצור את העברת חלקי החילוף של מטוסי ה-F-35 לישראל. למשל, אפשר אפילו לקחת כדוגמה את הסנקציות שהטילה ארצות הברית על מתנחלים ועל התנחלויות ביהודה ושומרון. יש איזשהו בליץ, ישראל ממש נתונה למבול של טענות האשמות משפטיות, והיא לא כל כך נלחמת במערכה הזאת. היא פותרת אותה בכל מיני טענות של כולם אנטישמים, כולם נגדנו, ואם מדובר בבת ברית ש... או בנות ברית, גם באנגליה או האיחוד האירופי, מקדמים סנקציות. אז היא אומרת, זה שיקולים פוליטיים פנימיים שלהם. כלומר, אין מענה קונקרטי, אמיתי, התמודדות אמיתית עם המערכה. וצריך, וחשוב מאוד, שתהיה תוכנית פעולה, לא רק ליום מה שאחרי בעזה, גם למערכה הבינלאומית הזאת, והחזית המשפטית שנפתחה נגדה. והיא לא עושה את זה. המערכה הזאת מאוד מוזנחת, והיא לא מספקת מענה והסברים למי שחשוב להסביר לו. כלומר, צריך חשוב מאוד להפריד במערכה שמתנהלת נגד ישראל בזירה הבינלאומית, בין באמת השונאים, האנטישמים, אלה שרק רוצים את רעתנו, אותם לא נשכנע אף פעם, לבין ביקורת לגיטימית. יש גם ביקורת לגיטימית, שאולי לפעמים היא לא נכונה, אז צריך לדאוג ולטפל בה ולתת תשובות. ובוודאי אם בת ברית כל כך קרובה שנעמדה לצידנו מיד עם התרחשות האירועים בצורה שאי אפשר אפילו היה לצפות או לדמיין, שישה חודשים לאחר תחילת המלחמה, פתאום מאותתת לישראל, משהו פה קורה, אנחנו לא אוהבים את התקדמות העניינים, אני חושבת שראוי לכל הפחות לעצור רגע, לנסות להבין מה קרה, מה, ומה אנחנו עשינו שגרם למי שנעמד בצורה כל כך מוחלטת לצידנו, לשנות את העמדה שלו, או גם אם לא לשנות, הם בוודאי עדיין עומדים לצידנו, אלא לאותת לנו את המסרים האלה.
אני רוצה עכשיו להתמקד איתכם, צ'אק ואלדד, בתרחישים שלפנינו. הרי... בסוף דבריך קודם התייחסת לעניין רפיח, זה אולי התיק הגדול ביותר שיושב כרגע על השולחן, מה עושים, איך עושים, ואיך לא מגיעים למצב של, הייתי אומר, משבר גדול יותר ואולי גדול מדי על כתפיה של מדינת ישראל, בהתחשב בכל מה שגם שמענו קודם לכן, ובהמשך לדברים של תמי, שפתחה לנו צוהר למה שקורה בזירה הבינלאומית, איך ישראל מתמודדת עם הסבך המדיני-דיפלומטי שאנחנו רואים, גם אם מנסים להדוף את הטענות שחלקן נאמרות בטח לא מאהבת ישראל, אבל זה מציאות שצריך להתמודד איתה בזירה הבינלאומית, מה עושים ואיך עושים כדי לא להיקלע למצב שממנו יהיה קשה לצאת ולהשיג את תוצאות המלחמה, כשידוע על פי כל מה ששניכם אמרתם, שארצות הברית בוודאות לא מנסה למנוע את השמדת החמאס, היא לגמרי מצדדת בזה, ועוד קודם לכן לשחרור החטופים.
אחת הבעיות המרכזיות, אני חושב, היא שישראל ביחור רב בהתנהלות מול המציאות המדינית הבינלאומית האסטרטגית שהיא ניצבת מולה, וזה עוד לפני האפשרות שתהיה הידרדרות בצפון. אם תהיה הידרדרות בצפון, אנחנו נהיה בתרחיש אחר לגמרי, שצריך יהיה להתמודד איתו כשיקרה, אבל הוא בהחלט יסבך מאוד את העניינים. עכשיו, למה אני אומר באיחור רב? א', משום שאני חושב שאנחנו כבר... אנחנו מפסידים במערכה הבינלאומית, אנחנו נמצאים במדרון חלקלק, שאנחנו לא צריכים להתפלא, בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו, אם לא בתהליך של עיצומים רשמיים, של מועצת הביטחון, כי שם סביר להניח יהיה לנו וטו אמריקאי, אנחנו נהיה בתהליך שבו לא מעט מדינות, כולל מדינות שנחשבות ידידות, יאלצו לקבוע על עצמן דרכים איך להתמודד עם ישראל. אני חושב שאנחנו נמצאים שם. עכשיו לגבי ארצות הברית, אני מציע, קודם כל ומעל הכל, לא לעשות משחקים של כן מדברים או לא מדברים, פשוט לדבר. לדבר ברמות הכי גבוהות, ולנצל כל רגע כדי לחלוק את השיח עם האמריקאים, ושבשיח הזה אנחנו גם ניקח בחשבון את מה שהאמריקאים אומרים. עכשיו, זה לא שלא לקחנו בחשבון. לקחנו בחשבון מה שהאמריקאים אומרים, אבל זה נראה כאילו אנחנו נמצאים באיזשהו מעצור. כי הסוגיה של רפיח, לא יודע אם אנחנו או אמריקאים, אבל טיפסנו לעץ גבוה מאוד. עכשיו, זה, הפכנו את רפיח לחזות הכל, וברגע שאנחנו הפכנו לרפיח לחזות הכל, אם לא נעשה ברפיח, אז אנחנו כאילו מפסידים, ואמריקאים הם שמים תנאים כאלה שאולי קשה יהיה למלא אותם, אז השאלה מה היא? השאלה אם אפשר להתגבר על, על הסוגיה של רפיח, אם זה במבצע יעיל, או אם, אם לוותר על המבצע הזה ולנהל את המערכה יותר רחב. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו הדשדוש הצבאי, אם הוא לא יתורגם מהר למהלך מדיני אסטרטגי, שישראל תיזום אותו, לא תיגרר אחריו, אנחנו מהר מאוד, לא יודע להגיד מתי, חודש, שבועיים, חודש, חודשיים, אנחנו נהיה במציאות שבה המערכת הבינלאומית, בתמיכה של ארצות הברית, אם לא בהובלה של ארצות הברית, תכפה עלינו פתרון.
תכפה עלינו במובן של...
של החלטת מואבית,
לדוגמה. שתהיה החלטה במסגרת ההחלטות המחייבות.
גם, כן, יכול להיות גם, יכול להיות מציאות כזאת. תראה, אם האמריקאים, תראה, אני לא חושב שצריך לקשור את זה רק למערכת הבחירות האמריקאית, זה גם קשור למערכת הבחירות האמריקאית, וזה לא רק קשור למערכת הבחירות האמריקאית. אני חושב שהאמריקאים מבינים שיכול להיות שבאיזשהו מקום הם צריכו להציל את עצמנו מעצמנו. והם יודעים שיש שם סביבה אזורית ממתינה לזה, הם יודעים שאיראן מצד שני, מנהלת את המדיניות שלה בצורה מאוד מחושבת, והיא נסה לגזור קופונים על המציאות שבו יש את המחלוקת הזאת בין ישראל לבין ארצות הברית, שיש לו בעיה אזורית, והיא נסה לזכות מזה את ההישגים שלה, והאמריקאים חייבים, אם בישראל לא עושים חשיבה אסטרטגית, אז הם יעשו את החשיבה האסטרטגית.
ברור. צ'אק, בעצם אנחנו נמצאים, הייתי אומר, בפתחה של תקופה שבה זה יכול להסתף לשני כיוונים. אחד, שיהיה הסכם, והלוואי ויחזרו החטופים, ואז אולי ככה ישתחרר הפלונטר ואפשר יהיה לראות תוצאות חיוביות, או שהתקיעות הזאת שעליה אנחנו מדברים תישאר, תעמוד בעינה, ואז מה? וגם לגבי הנושאים שהזכרת קודם, הסיוע האמריקאי לישראל, ולא רק מצד ארצות הברית, והלחצים שמופעלים בזירה בינלאומית ועניינים פנימיים, איך לדעתך הדברים עשויים להתפתח?
אני חושב שקודם כל צריך להבין, זה חשוב שכל מאזין, שכל אזרח במדינת ישראל יבין, שהתלות שלנו בארצות הברית היא קיומית או כמעט קיומית, אוקיי? זאת אומרת, צהל בלי הסיוע האמריקאי, הוא הופך לכלי ריק, חלול. מדינת ישראל בלי הווטו האמריקאי במועצת הביטחון, הייתה נתונה לסנקציות כבר לפני עשורים, ודאי שהיום. אנחנו צריכים את האמריקאים לטפל באיראן, אנחנו צריכים את האמריקאים בשביל הנושא הפלסטיני על כל היבטיו, בשביל חיזבאללה, בשביל... כל דבר שאנחנו עושים היום, אנחנו תלויים באמריקאים. עכשיו, אחרי אותו 76 שנות עצמאות, לא נעים להגיד, לחשוב שאנחנו בעצם כזאת מדינה תלויה, אנחנו כן. וצריך להבין את זה, וצריך להתאים את הראש. וזה אומר שצריך לדעת לנהל את הדיאלוג עם האמריקאים בשום שכל, ולא לעשות מאבקים של כבוד שנשלחת משלחת השבוע, וכבור יומיים אנחנו מתקפלים וכן שולחים את המשלחת, ושיש החלטה במועצת הביטחון שהיא בעצם החלטה די בסדר מבחינתנו. כולו אמרו הפסקת אש למשך הרמדאן, כשחצי מהרמדאן אז נגמר. זה היה לוקח יום יומיים עד שסיפורי היה נכנס לתוקף, עשרה ימים היינו צריכים לנצור את האש. מה ביג דיל? ואז היינו אומרים, ואולי זה היה מקדם את נושא החטופים. תראה, אם אין הסכם, אז ודאי שיש בעיה, כפי שלדד ציין. גם אם יש הסכם, יש בעיה. כי ההסכם הוא תחילה של מהלך אסטרטגי כולל שהאמריקאים רוצים להוביל. להבנתי, ופה זה כבר אמירה ערכית, אבל להבנתי זה חזון חיובי, כי הוא מצד אחד לקדם את תהליך השלום. פעם אחת חשבו ששלום זה גם יעד ישראלי, אבל זה גם לבנות ארכיטקטורה אזורית אנטי-איראנית, שהיא ודאי מקובלת על, אני חושב, כל הגוונים של הפוליטיקה הישראלית. אבל, אז חלק מאיתנו נחשוב שזה באמת חזון טוב וצריך לקדם אותו, חלק מאיתנו נהיה מסויגים או שנתנגד, אבל יש פה בעיה בסיסית, שהחזון הזה הוא חזון, ובכלל לא בטוח, ואני מתבטא בזהירות, שניתן באמת לקדם את החזון הזה, כי הוא תלוי בנכונות שלנו להתקדם, הוא תלוי בנכונות של הפלסטינים להתקדם, ואני חושב שיש שאלה קשה מאוד אם הפלסטינים מסוגלים להתקדם בכל מקרה, אם תהיה ממשלת שמאל בארץ, האם הם מסוגלים להתקדם או לא, האם הסעודים באמת ייתנו את שלהם, יכול להיות שכן, אבל זה לא סגור. יש פה המון שאלות, הרבה מקום למחלקות, בינינו לבין האמריקאים והקהילה הבינלאומית, גם אם הולכים לנתיב הזה וגם אם לא, כדאי שננהל את היחסים עם ארצות הברית בצורה חכמה.
כי אנחנו, כמו שאמרת, תלויים בהם.
אנחנו תלויים
בהם. ואפשר לומר גם, מרגע שהמלחמה הזאת התחילה, מקבלים מהם סיוע בלתי פוסק.
סיוע מסיבי.
מילה אחרונה שלך, תמי.
בוודאי שאנחנו תלויים בהם, וזה לא בושה. גם, אגב, רוסיה הגדולה שיש לה זכות וטו במועצת הביטחון, ומחזיקה בגרעין, ראינו אותה יוצאת למלחמה, וגם זקוקה לבנות ברית. כלומר, זה לא בושה להגיד את זה. גם ארצות הברית, כשיצאה למסעות שלה במזרח התיכון, הייתה זקוקה לבנות ברית. זה לא מוזר, זה לא מוריד מכבודנו, ככה הדברים מתנהלים בזירה הבינלאומית. וצריך להבין את זה, שתמיד צריך חברים.
בעיקר שאנחנו לא יכולים בלי זה.
בדיוק, גם.
סיכמנו. תודה רבה לכולכם.
תודה
לך.
תודה.